שלום לכולם, בוקר טוב, גם למאחרים. בוקר טוב, אנחנו היום בשיעור במסילת ישרים, היום יום שני, זין, בטבת תשע"ח, השיעור שלנו יהיה מוקדש לרפואת כל חולי עמו ישראל ובכללם, לאלעד בן רחל. אנחנו ממשיכים, כל אחד יגיד את השם של האדם שהוא רוצה שהשיעור יהיה לזכותו, כשאנחנו אומרים דברים כאלה, אז הוא אומר אותו בעצמו, וזהו, ככה זה פחות לוקח זמן, והכוונה היא העיקר. אנחנו בשיעור שלנו היום במסילת ישרים, נמשיך ונעסוק במידת הזריזות. חוץ מסמיכות וכדומה, ספר יש? נא לפתוח בעמוד נון א', במילים והנה אנחנו רואים בעינינו כמה וכמה פעמים. ראשית, אני רוצה להודות לשם על כך שהקדוש ברוך הוא זיכה אותנו היום ביום של גשמים, ויהי רצון שימשיכו הגשמים עוד כהנה וכהנה, וירבו מאוד מאוד לשובע ולא לרזון, לחיים ולא למוות. אומר שלמה המלך בהמשך למידת הזריזות שכולנו כנראה בשל הקור שבחוץ, הפכנו להיות איטיים. אומר לנו שלמה המלך, והנה אנחנו רואים בעינינו כמה וכמה פעמים, שכבר ליבו של האדם יודע חובתו. ונתעמת אצלו מה שראוי לו להצלת נפשו, ומה שחובה עליו מצד בוראו, ואף על פי כן יניחהו. אנחנו מוצאים במציאות שבאמת מצד העניין, מצד נקודת המבט האמיתי, האדם יודע בוודאות שיש בורא לעולם, ושיש, נניח את זה עכשיו, תודה, ושיש חובות שמוטלות על האדם מצד הבורא יתברך. הוא יודע את זה, וזה ברור לו שזה כך. אלא, והוא מניח אותם, שם אותם בצד. אומר הרמח"ל, לא מחסרון הכרת החובה ההיא, לא בגלל שהאדם אומר, לא, זה לא נכון, מה פתאום, אין בורא, מי אמר וכו'. כן, הוא אומר את זה, אבל הוא יודע בתוך תוכו שזה לא נכון. יפה, ולא לשום טעם אחר, בלי סיבה הגיונית אחרת, אלא, הוא אומר את זה מפני שכבדות העצלה מתגברת עליו. הוא מתעצל, כי הוא אומר, מה אני אכנס עכשיו לעניין הזה? זה הרבה דברים, אני אתחייב, אני אצטרך לעמול בדבר, לא רוצה. והרי הוא אומר, אוכל כמעה או ישן כמעה או קשה עליי לצאת מביתי. כמו שאומר הפסוק בשיר השירים, פשטתי את כותנתי איך אכל בשינה. נו באמת, עד שאני כבר הורדתי את הבגדים, לבשתי פיג'מה, עכשיו שוב פעם להתלבש. נו באמת, עזוב, אין לי כוח. היום אחד המילים, המשפטים הנפוצים ביותר, גם אם זה שייך, לא שייך, נוגע, לא נוגע, אין לי כוח. זהו, אמירה כללית. במילים אחרות, אני מתעצל. לא בא לי להתאמץ, לא רוצה לעשות, כי אני מתעצל. זאת השורה התחתונה של כל מכבסת המילים שאנחנו שומעים מימין ומשמאל, מלמעלה למטה, מלפנים ומאחור. אני העומד. ובאמת אתה עומד במקום ונתקע ולא מצליח לצאת בגלל תירוצים חסרי אמת. תירוצים מזויפים שאתה בעצמך יודע שהם כאלה. מידת העצלות היא כל כך נוראה שאדם יכול לאבד ממון בגלל העצלות. ואני לא צוחק, אני אומר ברצינות, לאבד ממון. כי זה מחייב אותו להגיע ביום מסוים, בשעה מסוימת, לחתום על איזה מסמך. וזה רחוק לו וקשה לו והאוטו נתקע לו וזה, ואז הוא אומר, טוב, לא נורא, מחר כשהוא מגיע מחר, אומרים לו, סליחה, תם הדיון. מה אבל זה? כן, אבל חבל. אנחנו נוטים לתת לעצלות להתחפש במילים יפות, במילים שונות, והעיקר לא לעשות, כי אין לי כוח. זאת המילה, המשפט, המפתח בדור שלנו. אין לי כוח. לא נעים, רבותיי, תחליפו את המשפט. ובוא נראה אתכם משתמשים בו. שירצו ממך משהו, תגיד, אני מתעצל. בוא נראה כמה זמן תחזיקו מעמד. להכריז כבר עם ועדה שאתם מתעצלים. אני מעריך שמהר מאוד זה ייפסק. כי זה לא נעים להודות שכל זה מסיבה אחת, שאתה מתעצל ואתה מחבש מילים, אז זה נראה לך נחמד. לכן אומר הרמח"ל, חמה עזה בעולם, חם היום, הקרה רבה הוא הגשמים, קר היום, יורד גשם, בקיצור, תירוצים. זה לא אומר שלא חם, זה לא אומר שלא יורד גשם. חם, יורד גשם, אז מה? מה זה קשור לעניין? אם העניין הזה צריך לעשות אותו, אז עושים אותו. וזה לא משנה מה מזג האוויר או מצב רוח. אם זה הדבר שצריך לעשות, עושים. לכן ממשיך הרמח"ל ואומר, בכל שאר המטלאות והטוענות אשר פי העצלים מלא מהם. וכל אחד מכיר את הארסנל, את המחסן של המילים והמשפטים שהוא מוציא כאשר הוא עצלן או מתעצל בכל תחום בחיים. כל תחום בחיים. לפעמים אתה שומע אנשים אומרים לך, שמע, לא באתי ללכת לחדר האוכל, זה כולה ללכת דרך פחות מ-100 מטר. אני, אין לי כוח. נו, בחייך, אתה צריך לאכול, לא? לא, אין לי כוח. עצלן! זה עצלות לשמה. וכל השאר זה תירוצים מכובסים. ולכן, המושג לא טעים לי, אני לא אוהב, זה אמיתי לגמרי. אבל מי חייב אותך לאכול בכל מכל כל? יש שם גם ירקות, ויש שם דברים נוספים. לאו דווקא המנה העיקרית שאתה לא בדיוק אוהב באותו היום. אבל יש עוד דברים. אז למה אתה מתעצל? למה אתה שורף את הכל? למה אתה מוחק את הכל? למה אתה לא זז? כי אתה עצלן. כי אתה קבעת לך להתעצל. רוב הדברים בחיים שלנו לא זזים בגלל העצלות. וקשה מאוד להתמודד מול דברי הרמח"ל פנים אל פנים, איך שאומרים. כי הוא צודק. אם נתבונן באמת ולא ננסה ללכלך את הציור, או לחסות על הציור האמיתי הזה, אנחנו צריכים בבושת פנים להודות, אנחנו, יש בנו מידה של עצלנות, והיא, איך אומרים, תפסה חלק נכבד בחיינו. להגיע מהפנימייה לישיבה, לוקח זמן לפעמים כמו מפה לתל אביב, וזה לא נתפס בשכל. אין שום היגיון חוץ מעצלות. זהו. תגיד, זה לא מעניין אותי? כן, זה בא, אבל השורש הזה בא מן העצלות. ממילא ממשיך הרמח"ל ואומר, ובין כך ובין כך, התורה מונחת, ועבותה מבוטלת, והאדם עוזב את בוראו. אתם מכירים את התהליך הזה של החוזרים בשאלה? כך קוראים להם. אני כופר בהגדרה הזו. הם לא חוזרים בשום שאלה. מעולם הם לא רצו לשאול שאלה אמיתית, וגם אם כן, הם לא רצו מראש לשמוע תשובה. עניינם היה רק לשאול, לתרץ לעצמם את התירוצים שיאפשרו להם להיות עצלים מקיום התורה והמצוות. ומשם עוזבים לאט לאט, עד שעוזבים את הקדוש ברוך הוא. הוא מה ששלמה המלך אומר, בעצלתיים, איזי איזי, לאט לאט, ימח המקרה, ובשפלות ידיים ידלוף הבית. אתם יודעים, שיש נזילה בבית, או ברז נוזל, ובן אדם רואה שיש לו נזילה בברז, אומר, טוב, לא נורא, טיפות קטנות. אם הוא לא מטפל בזה, לאט לאט זה יהפוך מטיפות לזרם קל. ולאחר מכן גם יתפרץ הצינור. לאט לאט. הסדקים נעשים לאט לאט, לא בבת אחת. זה לא רעידת אדמה. בדרך הטבע, שברים במציאות של החיים לא קורים בבת אחת. גם שברים פיזיים וגם שברים נפשיים, רוחניים, לא קורים ביום אחד. זה מתחיל עם סדקים. זה מעניין שם? לא, אם זה מעניין, תעביר לי, אני אגיד לכולם, נקרא לכולם. כן, זה גם כן אחד הדברים. לכן, בואו ונתבונן מה אומר לנו פה הרמח"ל. אנחנו רגילים, בטעות, לעשות הפרדה בין כוחות הנפש לכוחות הגוף. דוגמה, אדם יכול להשקיע שעות, באימון כושר, ובפרט בהתחלה קשה לו מאוד, והוא מתוסכל, אבל הוא לא יוותר, והוא ישקיע וזה קשה, וככל שהוא מתאמן יותר, הוא עולה מדרגה בקושי, וזה עוד יותר קשה, והוא לא יפסיק, והוא ימשיך, אבל אם תאמר לו לשבת, רבע מהזמן הזה שהוא משקיע, מול חומש, מול גמרא, מול הלכה, מול משהו תורני, רוחני, הוא אחרי כמה דקות יגיד, שמע, זה קשה. אנחנו חושבים שצריכים, יש הפרדה בין כוחות הרוח לכוחות הגוף. בכוחות הגוף אנחנו משקיעים ומשקיעים ומשקיעים בלי סוף. ובכוחות הרוח, בדבר הכי קטן שקשה לנו, אנחנו נוטים לעזוב. מתי זה קורה לנו? כי באמצע נכנסת נקודה שמשפיעה על יכולת החשיבה שלנו, אם אנחנו ניתן לעצלות מקום. וזו הנקודה שקוראים לה כוחות התאווה. כוחות התאווה לגשמיות. האדם אוהב את עצמו כל כך, שהוא מוכן להכאיב לעצמו בכדי להגיע למטרות גשמיות. דוגמה, ישנם חבר'ה צעירים שמוכנים להתאמן שעות על גבי שעות כדי להגיע ליחידה מובחרת. והם לא מפסיקים למרות הקשיים הפיזיים. וכל מיני מצבים קשים שהגוף שלהם עובר. והם לא סופרים את זה. הם מתעלמים מזה. הם אומרים, לא, זה בסדר, אבל כואב לך. כן, כן, אבל המטרה חשובה. והאדם ילך וילך וילך ויחמיר על עצמו ויתאמן ויקשה על עצמו בכוונה כדי לעבור את מה? את שלב הראשוני להתקבל. זה עוד לא בטוח שהתקבלת. כלומר, אתה משקיע פה באיזה משהו שיש ספק אם זה אכן יועיל. אולי כן ואולי לא. איך נגיד, שנהיה פרים, 50-50. ואתה לא מפסיק להשקיע. אתם מכירים חבר'ה כאלה? כן. לא מכירים? כן. יש מקומות שעושים על זה כסף. כל מיני מכונים שמאמנים את החבר'ה לקראת אותו מסלול קבלה. ומי מבטיח שתתקבל? No one. ואתה לא מפסיק להשקיע כסף וכוחות גוף. וזה מדהים. כמה שאדם אוהב את עצמו, הוא אומר, לא, אני אכאיב לעצמי, כי זה מה שאני רוצה. וזה הביטוי של האהבה שלו. הוא מכאיב לעצמו. כי המטרה שאליה הוא שואף היא מטרה חשובה בעיניו. אבל, צריכים לדעת, שזו טעות לחשוב שיש הפרדה בין כוחות הנפש לכוחות הגוף. יש פה מישהו שחושב שהוא סובל מפיצול אישיותי? יש פה מישהו כזה? אז הוא צריך טיפול רציני מאוד. כי אין הבחנה והפרדה בין כוחות הנפש לכוחות הגוף. אין הפרדה. אתה אדם אחד. אתה לא שני אדמים.
הנשמה
רוצה דברים שמתאימים לה. כשאתה רעב, אתה אוכל דברים שאתה אוהב, נכון? אז גם היא אוהבת, היא רוצה גם כן אוכל. אבל אותה אתה מרעיב. כי אתה לא, כן, כן, כן. אתה צודק, נכון? כי אתה מתעצל. כי אתה מתעצל להתמודד עם האמת, כי אתה מתעצל עם מה שזה אומר. את הגוף שלך אתה דואג לו. אבל אי אפשר להפריד. כשאדם חולה, אז כל גופו חולה. אתה לא יכול להגיד, טוב, אני לא מרגיש טוב, אבל האוזניים ירגישו טוב. זה לא עובד. אתה לא מרגיש טוב, זה כולך לא מרגיש טוב. סליחה, זה גורם לחולשה בכל הגוף, תבדוק. כשהאדם לא מרגיש טוב, איבר מסוים כואב יותר, אבל בו בכללי הרגשה לא טובה. העובדה, קצת כואב לך הראש, אתה נשאר בבית לנוח. סליחה, מה קרה? כי אתה לא מרגיש טוב. זה משפיע על המצב רוח, זה משפיע על הכל. אנחנו בסכר חושבים שיש שני דברים שונים. יש את, אני אקח שם, שאף אחד לא ייפגע, אברהם, כן? ויש אברהם של הגוף, ויש אברהם של הנפש, שני אנשים שונים. וזה לא נכון. זה אחד הגורמים הגדולים ביותר להפסד של האדם בעצמו את עצמו. ממילא, כוחות הגוף וכוחות הנפש הם יחידה אחת. השאלה איך אנחנו מתייחסים אליהם. למי אנחנו נותנים את המשקל? מי החשוב יותר בעינינו? לכן הדבר המרכזי שיוצא לנו מהדברים הללו, זה הצורך להבין ולהתמצא במבנה הנפש. בואו ונכיר את הנפש שלנו. יש פה מישהו שמכיר את הנפש שלו?
לא.
מי שיכול לספר לי מה זה נפש בכלל? יש פה מישהו? בכבוד, תסביר לנו. מה זו הנפש? וואו, סליחה שהגעתי לנקודה הזו. יש פה מישהו שיכול להסביר לי מי זו, או מה זו הנשמה שלו? לא דבר על שלי, על שלך. תנסה. מה זה?
זה משהו רוחני של הגוף. בחלק הרוחני של
לא אומר לי כלום.
כן.
מה זה אומר?
יש את הגוף, יש את החלק הרוחני של
מה זה? תסביר לי מה זה. מה זה יד? מה זה יד? חלק בשרי, כן, שיש לו אצבעות, ובמינים אחרות, מנוף. או כלי עבודה, שמאפשר לי לקחת דברים, להרים דברים, להזיז דברים, נכון? אני יודע להסביר מה זה. מה זו הנשמה? מי שיכול להסביר לי מה זה? אז מה? את השכל שלך ראית? גם לא. אבל אתה אומר, אני משתמש בו. כן. השכל הוא כלי מחשבתי שמאפשר לך לחשוב, לתכנן, לעשות דברים במחשבה, ולהביא אותם לידי ביטוי. אני יכול להגדיר אותו. אני יכול להגדיר אותו, לא צריך לראות. תגיד לי, אתה ראית את מלך הודו? אבל הוא קיים. אתה לא יודע, תברר, תראה שיש נשיא ויש מדינה. ראית את מלכת אנגליה? ראית את מלכת אנגליה? בתמונות מי אמרו, אולי זו סתם איזה זקנה, שמו לה כתר בפוטושופ, ואמרו לך זו מלכת אנגליה. יופי, תאמר, רק מה שאתה רואה, אתה מאמין. טוב, תגיד לי, אתה רואה את המילים שאתה מוציא מהפה? אז אל תדבר. אל תדבר, לא רואים. לא רואים. לא רואים. אתה לא מרגיש. מילים באוויר אתה לא מרגיש. אתה לא מרגיש, אתה שומע. מי אמר את זה שומע את המילים שלך? אתה רוצה עוד דברים שאתה לא רואה? ראית את הלידה שלך?
לא.
אז אתה לא נולדת לאמא שלך. עבדו עליך. זו לא היא. יכול להיות, תגיד לה.
אבל הוא דומה לך דבר.
אתה לא קשור, תגיד לה. תגיד לה, אמא. אמא. בסדר, אמא, אין בעיה. אין בעיה, בוא נלך איתך צעד. בוא, אני אלך איתך צעד. אני מכיר את התפיסה הזאת, זו תפיסה כפרנית. אנחנו נטפל בה. תקשיב, את אבא שלך אתה מכיר, את אמא אתה נולדת ממנה, בסדר, את אבא שלך אתה מכיר, מי אמר שזה הוא? הוא לא ילד אותך. רגע, אמא שלך אמרה, זה הוא, נו, בסדר. מה, לא הבנתי, ראית? מי אמר? מי אמר? אתה יכול לגדול במשפחה מאומצת כל חייך ולא ידעת שאתה מאומץ. עזוב DNA. נו, מה אתה עונה? סליחה, DNA, בדיקות אתה רוצה? בדיקות זה משהו אחר, אומר, אני לא רואה בעיניים. לא ראית בעיניים? הוא לא היה בחדר לידה איתך. וגם אם הוא היה, אז אני הולך, תדע, אולי זה רופא. סליחה. בוא, אני לא רוצה להיגרר לזה, כי זה שאלה באמונה ושאלה של כפירה. זה בסדר, מותר לשאול. השאלה אם רוצים לשמוע את התשובה. זאת השקלה. אבל לא לראות דבר, זה לא אומר שהוא לא קיים. תאר. זה שאתה מוגבל בראייה, זה לא אומר שזה איננו. לא אומר. ממילא, זה לא הנושא שלנו, אבל אפשר להוריד. אתה ראית או לא ראית, זה לא נקודה. בוא נקרא לזה משהו אחר. לא הנשמה. זהו, עכשיו אני רוצה אותך לספר אחר. אדם חי, נכון? כל האיברים שלו עובדים, כבר דיברנו על זה, נכון? הוא פועל עושה. כשהוא מת... סליחה, אין נשמה. אסור לקרוא לזה נשמה. לא רואים אותה. הוא מת. כל האיברים נמצאים? כן. קורה משהו איתם? כלום. הם לא עושים כלום יותר, נכון? אז היה משהו אחר שהפעיל אותם? רואים אותו? לא. אבל הוא מה שהפעיל? עובדה. יופי, על זה אני מדבר. תגדיר לי מה זה. תגדיר מה זה. אם אתה לא יודע מה זה, עכשיו ברור למה אתה לא מתייחס לזה. אתה לא מתייחס לזה. אותו חלק הכי מרכזי בחיים, שבלעדיו כל כוחות הגוף שלנו לא שווים כלום חוץ ממספר קילו של בשר, כפי שהמסת על הגוף.
מה זה?
אז איך אני מתייחס לזה? אנחנו לא מכירים את מבנה הנפש, ולכן אנחנו לא מתייחסים את מבנה הנפש שלנו. אנחנו מתעלמים ממנו. אתה לא יודע מה זה. אז הגיע הזמן ללמוד מה זה. כן. חיה זה כזה עם זנב, בלי זנב, הולכת על ארבע. מה? במעלות. זו חיה שעולה במדרגות. אני לא הבנתי את השאלה. סליחה, אתה מדבר על חלקים של הנשמה? איך אתה יכול לדבר על חלקים של הנשמה כשאתה עוד לא יודע מה זו נשמה? מה זו נשמה? לפני שאתה הולך לגור בדירה, אתה מסתכל עליה, אתה מכיר את החדרים, ואתה יכול לשאול מה זה עושים בחדר הזה. אבל לפני שאתה בכלל אתה יודע שזה חדר או בית, אז על מה אתה מדבר איתי? מה? לא יודע, אז מי שיכול להגדיר לי מה זה נפש?
נשמה.
מה זה נשמה? מה זה?
לב.
לב? לא, לב זה בשר.
האופי.
האופי, מה פתאום?
משהו שהשם מוריד עם הבן אדם.
השם?
האוויר.
אוויר? אוויר ממלא את הגוף, לא, אוויר ממלא את הריאות. מה עוד? מידות? בנשמה, עוד, אוקיי. רבותיי, אני לא יודע מה זה נשמה, אני מצטער.
אם
הוא
תתוף
תהיה
חי, הוא בודק את הנשמה שלך, איך
אתה... עזוב את הקדוש ברוך הוא, אנחנו מדברים על עצמנו. לא עליו, הוא לא העניין פה. אנחנו יש לנו מידת עצלות. חתיכה כזה, כן. חתיכה מה? היא צרה, היא רחבה, היא שמנה, היא רזה, היא עגולה, היא תרפז, היא משולש. מה היא? לא יודעים.
נשמה זה מישהו שהוא כבר מת.
מה? לא הבנתי.
שמישהו כבר מת, אז זה כבר זהו, נשמה. כלום. הוא שאל מה זה נשמה?
שאלתי מה, זה לא מה קורה.
כלום.
נשמה זה כלום. בגלל זה מתייחסים אליה ככלום.
בגלל
נשמה
בחי.
כן.
אולי יגיע הזמן שני
דברים. מה? שני דברים, כן.
רגש באופן חיובי.
מה אתה אומר?
רגש
באופן חיובי. רגש? הלב מרגיש, לא הנשמה.
הלב, אז בוא נשמע מה זה נשמה.
כשבן אדם מת, אז אדם יוצא, אז לא, אדם נקרש. אדם יוצא
ונקרא.
אני שאלתי מה זה, לא מה קורה. כנראה. אתה אומר, הנשמה בהגדרה היסודית זה משהו שהוא באמת החיים.
אתה אומר, התחלנו.
הנשמה זה למעשה החיים. זה האמיתי. זה הכל, זה המנוע. תגידו לי, רכב שהוציאו לו את המנוע והוא שוכב במחסן גרוטאות ללא מנוע. יש שימוש, כן, לחלקים. אבל לנסוע איתו אי אפשר. אי אפשר להתקדם איתו. אין מנוע, אין מה לעשות, גם אין חשמל ברכב. אפשר למכור חלקים, נכון. גם בגוף אפשר לתרום קרניות, אפשר לתרום חלקים. אבל להתקדם איתו אי אפשר, הוא גרוטאה. זאת אומרת שהמנוע הוא החלק המרכזי ברכב. בלעדיו לא ניתן להתקדם. בלעדיו לא אפשר לזוז. מה זו הנשמה? מה זו הנפש? בלעדיה אי אפשר לזוז. עובדה, מציאות החיים שלנו. אדם שהלך לעולמו לא זז יותר. אין, נגמר. חלקי חילוף יש, אבל הוא לא חי. זאת אומרת שבאמת כוחות הנפש זה החיים. זה הדבר היחידי שבאמת חי. והגוף, סליחה על אולי ההגדרה הלא נעימה, הוא הרובוטיקה שלו. הוא מטפל את העסק. הוא המנוע. זה הכל. כלומר, הגוף שלנו הוא שולי. הוא הצדדי. עכשיו פה התעסקנו עם השלט הזה של המזגן. ראיתם? הכל נחמד. אין בטריות. תם פלסטיק. פלסטיק. אין בו שום דבר. אין לו יכולת לעשות שום כלום. מה הפעיל אותו? הבטריות, החשמל. זה הנפש שלו. זה המחיה אותו. בלעדי זה כלום, זה פלסטיק שניתן למחזר. מתי נבין ונפנים שאנחנו משקיעים במקום הלא נכון? למה אנחנו לא עושים את זה? כי אנחנו מתעצלים. ואז יש לנו תירוצים מפה עד סוף העולם. חם, גשם, קר. אתם החלטתם, לא אני החלטתי, קבעתם לי, לא קבעתם לי. עצלות! מאיפה זה בא? מדמיונות. אדם חושב, לא, אם אני הייתי עושה ככה, אז הייתי מצליח. הייתי עושה ככה, זה היה יותר טוב. מאין לך? למה אתה לא רואה את מה שיש לך עכשיו, ובו משקיע? למה אתה חי על דמיונות, על חלומות, שווא? לחלום מותר, לדמיין מותר, אבל בביצוע צריכים להיות עכשוויים. ממילא, כשנכיר היטב שאנחנו בעצם זה לא הגוף, אנחנו נתנהג אחרת. אנחנו נתכוונן אחרת, אנחנו נפעל אחרת. למה אנחנו לא שם? כי אנחנו מה? מה אנחנו עוסקים? אנחנו מתעצלים. מתעצלים. מחפשים מילים יפות, מחבסים מילים, סתם מדברים, מתרצים תירוצים. עד כדי כך ששלמה המלך אומר, הדלת מסתובבת ונפתחת ונסגרת, והעצל מסתובב במיטה. אומרים לו, אבל בן אדם, תצא כבר. לא, יש אריה בחוץ, זה מסוכן, יורים טילים, יש מכוניות, גשם, קר, כל התירוצים המוכרים. באמת, נו, זה רציני זה? זה לא רציני בכלל.
אין לו כוח.
הוא לא רוצה. למה הוא לא רוצה? כי הוא מתעצל. אני משוכנע, למעלה מכל ספק, שגם ההורים שלכם, יש ימים שהם קמים בבוקר, והם רוצים ללכת לעבודה, כמו שהם רוצים עכשיו, לא יודע, לא בא להם ללכת לעבודה, לא מרגישים טוב, לא ישנו טוב בלילה, לא יודע מה. הם קמים בבוקר והולכים לעבודה. מדוע? כי מבינים שזו חובתם בעולמם. אין להם ברירה, לא יכולים להתעצל. הם לא נותנים מקום לעצלות. כי יש להם חובות, יש משפחה, יש ילדים, יש התחייבויות. הם לא יכולים לשחק את המשחק. אבל בצד הרוחני, תראו איך אנחנו משחקים את המשחק. תראו איך אנחנו מורדים, עושים הורדת ידיים. ילדים, הורים. כאילו, אנחנו נראה לכם. מה קרה? עד היום עשו לך רק טוב. ההורים גידלו אותך, השקיעו בך. השקיעו בך כסף, השקיעו בך זמן. השקיעו בך לילות. שלא הרגשת טוב, שקרבו לך השיניים, רצו איתך, טיפלו בך. למה עכשיו אתה חושב שהם עושים לך רע? מה, הם פתאום התהפכו? פתאום, מה קרה? אתה לא מסתכל פנימה. אתה מסתכל על הגוף שלך, על הגשמיות שלך, לא רוצה להיכנס פנימה, לא רוצה להבין את העומק של הדברים. לא רוצה להכיר את כוחות הנפש שלך. אתה מסתכל החוצה ורק על החוץ, ומה שיש בחוץ זה רק גוף. בואו נכיר את הנפש שלנו. בואו נודה בה. נגיד לה, שלום, אני אעשה עצוב, מכיר אותך, נעים מאוד. כלומר, על מנת להתחמק מלהיות זריז, יכולות להיות המון סיבות. אדם יכול לשכנע את עצמו שהוא זהיר ולכן הוא לא עושה את הדברים. עד כדי כך. הוא יכול לשכנע את עצמו שזה נעשה בשיקול דעת. הוא יכול לשכנע את עצמו שהדברים הם נכונים. אבל זה שיקול שכלי שנובע מעצלות. תמשיכו ונקרא בהמשך. ואולם אם תשאל את פי העצל. למה אתה מתעצל? מה זה אין לי כוח, אין לי כוח, אין לי כוח, לא יכול, לא רוצה, מה פתאום? למה? תן לי הסבר. אל תמרח אותי במכבסת מילים. אני רוצה הסבר מעמיק. מדוע? אומר לנו הרמח"ל, יבוא לך במאמרים רבים, ממאמרי החכמים, והמקראות מן הכתובים וטענות מן השכל. הוא יצדיק את עצמו, ימצא לך את כל ההצדקות, כל ההסברים, המדעיים, הפסיכולוגיים, מה שאתה רוצה הוא יביא לך. אשר כולם יורו לו לפי דעתו המשובשת, להקל עליו, להניחו במנוחת עצלתו. איך אומרים? תעזוב אותי, אל תחפור לי, מה אתה מתערב? עזוב אותי ככה. והוא אינו רואה שאין הטענות ההם והטעמים ההם נולדים לו לפני שיקול דעתו, אלא ממקור עצלותו הם נובעים. רבותיי, אני רואה פה שיש אנשים שבדיוק שם, אבל זה כל כך קשה לקבל, שהם לא יכולים. אז הם יעשו הכל כדי לא להיות פה. כן, פיזית הם פה, אבל הנשמה, הנפש, לא, 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 לא. זה מסוכן אם מתעסקים למה שאנחנו עכשיו אומרים, אוי, זה יהיה נורא והיום, אני אצטרך להיות עירני. ואני לא רוצה, אני רוצה לישון. אני רוצה לנוח. תעזוב אותי. אשר בהיותה היא גוברת בו, מתה דעתו ושכלו אל הטענות האלה, אשר לא ישמע לכל החכמים ואנשי הדעה הנכונה. אני נראה לי שאני עובר שלב. כן, פשוט, עובר שלב. הוא מה ששלמה צובח, חכם, עצל בעיניו. אדם, עצל, חושב שהוא חכם. ויש לו איזה הסברים יפים, איזה תירוצים נפלאים. וואו, הוא מרגיש חכם, הוא מרגיש צודק. משבעה משיבת העם. הוא מרגיש חכם יותר משבעה אנשים יותר חכמים שחיים את המציאות ומראים לו שהוא טועה. לא, אין מצב, הוא לא שומע, הוא לא רואה, לא מעניין אותו. המכבסה שלו היא הכי טובה. כי העצלה איננה מנחת לו שיהיה אפילו חש לדברי המוכיחים אותו, ואני יכול לשאול שאלה, אתם יודעים, אני לא אשאל אותה, אני אקבע אותה. אני מכיר רבים, גם חלק מן היושבים כאן, מחילה מכבודכם, שאתה מוכיח אותו ומדבר איתו על התנהלות לא נכונה, ואתה לא בא לתת בו ביקורת סתם וללכת. אתה רוצה לעזור לו לצאת מהמקום שהוא נמצא. אתה רוצה להראות לו את הנקודה החלשה אצלו, ואתה מדבר איתו, וזה אפילו לא נכנס. יש כאלה שנכנס להם מצד אחד, יוצא מצד שני. זה כבר שלב מתקדם. יש כאלה, אתה מדבר איתם, זה אפילו לא נכנס, כי בזמן שאתה מדבר איתו על זה, הרי אתה נוגע בדבר שהוא כל כך לא רוצה לשנות, אז הוא אומר, כן, 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 רוצה לך ככה מרוב נימוס, הוא אדם מנומס, זה, והוא חושב בראש שלו על דברים אחרים בכלל, הוא לא שומע אותך. יצא לכם לפגוש אנשים כאלה? אני משוכנע שכן. זה בא מהעצלות. כי העצלה איננה מניחה לו שיהיה אפילו חש לדברי המוכיחים אותו. ומה עוד? הוא חושב שכל מי שמראה לו את הנקודות בחולשה שלו, הם טיפשים, הם שוטים. הכל הוא חושב לטועים ושוטים. והוא לבדו החכם. אני רוצה להגיד שלפעמים יש תחושה שאתה נמצא בשיעורים, או אתה מדבר עם אנשים, זה קרה, קרה. אתם יודעים למה אני מתכוון? שאתה מרגיש שאתה סתם יושב פה. סתם. אנשים שיושבים מולך, בכלל, עושים לך טובה שהם יושבים. הם כל כך משוכנעים שאתה טועה, והם הצודקים. הם כאלה חכמים בעיני עצמם. והם לא מוכנים לקבל כלום. ולכן, הנקודה הבסיסית לתשובה קשה לסמוך היא אחת. אותו אדם שמדבר איתך, הזיק לך אי פעם?
לא.
אז למה עכשיו אתה חושב שהוא רוצה להזיק לך? יש לך בעיה גדולה מאוד בעצמך. אלא, אתה לא סומך כי אתה לא רוצה לזוז. אתה לא רוצה להתאמץ. אתה לא רוצה לשנות. אז עזוב, חייך. בוא נעביר, עוד מעט יגמר השיעור, יבוא מישהו הבא בתור, נעבור אותה. שאני אחלי. עזוב אותי במקום שלי. זה שיא העצלות. זו העצלות. אני לא סומך מי אמר, זה בדיוק המכבסת מילים של העצלנות. בדיוק. אתה אמרת, אני רק מסכים. לכן, כמו שאדם שמתלוצץ מכל דבר, שהוא ציני לכל דבר, הוא לא נותן לדברים להיכנס לתוכו, ככה העצלות לא מאפשרת לאדם לשנות, לא מאפשרת לאדם לקבל, לא מאפשרת לאדם להתקדם. אתם יודעים מה? אני אגיד את זה אולי בצורה קיצונית, ואין לי ברירה אלא לעשות את זה ככה. כי אחרי זה אנחנו נסיים את הפרק. רבותיי, יש סכנות שהאדם מוצא את עצמו בחיים, נקלע עליהם. יש סכנות שלא הוא הגורם, אלא הוא הגיע למקום שבו יש עכשיו מקרה שאם הוא יישאר שם הוא יסתכן. אבל זה לא קורה בדרך כלל. אדם בחייו לא מסתכן, אין סכנות. אדם חי, הולך, מסתובב, נוסע, חוזר, ברוך השם. כן, אבל אתה יודע, נכון, זה מסוכן גם ללכת ברחוב. כן, באופן המלא, הסטטיסטי האמיתי, יש תאונות דרכים נוראיות, וצריך להחמיר מאוד עם נהגים שאפילו עוברים על עבירת תנועה קלה שבקלות. וצריך לעשות הכל להילחם בזה. אבל בואו ונהיה אמיתיים. מסך כל מאות אלפי הרכבים שנוסעים בכבישים יום-יום, אחוז נמוך יש תאונות. כלומר, אין סכנה. נכון. נכון, צריך לנסוע בזהירות, לנהוג בזהירות. ושוב, להחמיר מאוד עם נהגים, אני יודע, דעתי קיצונית, אבל אתם יודעים מה, אני אגיד פה דבר, שאתם עוד לפני שתוציאו רישיון נהיגה, מי שעדיין אין לו, שמבחינתי, בנקודת ההשקפה שלי, אם עברת על פס לבן, שב 3 שנים בכלא, נראה אותך פעם הבאה. אני לא חושב שצריך להיות משהו פחות מזה. על פס לבן. עברת מהירות, לפי המהירות שהוספת ככה תשב מספר שנים. נסעת על 70 במקום 50, 20 שנה להתראות, תצא בעוד 20 שנה, נראה אותך נוהג באיזה מהירות. אין ברירה. עם חיות צריכים להתנהג כמו עם חיות.
אז אנחנו חיות.
הם, לא יודע, אם אתה עובר עבירות תנועה, אז אתה כן, בהגדרה שלי. אם לא, אז לא. אבל אני יודע שדעתי קיצונית בדבר והיא לא תתקבל. מצד שני, אני רוצה להגיד לכם, סכנות בדרך כלל אין הרבה בחיים. העצלות היא סכנה תמידית. 24/7 היא הרס החיים. ואנחנו כל כך מסתדרים איתה, אוהבים אותה, מחבקים אותה, מאמצים אותה אל ליבנו ולא מוכנים להיפרד ממנה. מדוע? מידת העצלות. מידת העצלות היא הפך מידת הזריזות שאנחנו עוסקים בה. ולכן אנחנו מסיימים, תסתכלו במילים, והנה תדע. ובזה אנחנו נסיים. והנה תדע, כי זה כלל גדול מנוסה במלאכת הפרישות. כאשר אנחנו רוצים לעזוב דבר מסוים, אומר הרמח"ל שכל כולה, כל פעם שאנו מחפשים לנו פתחים כדי להקל מעלינו, צריכה בדיקה. ברגע שעולה לך במחשבה למצוא פתח של אין לי כוח, אני רוצה לא לעשות, צריך לבדוק טוב טוב. כי אף על פי שיכולה להיות ישרה ונכוחה, נכון, יכול להיות שבנקודת הזמן ובדבר הזה באמת אפשר להקל. אבל שימו לב, אומר הרמח"ל, קרוב הדבר שתהיה מעצות היצר ומרמותיו. זה תרגיל בהונאה עצמית. על כן צריך לבדוק אחריה בחקירות ודרישות רבות. ואם אחר כל אלה תצדק, ודאי שהיא טובה, סבבה. מי יעשה את הבדיקות? אתה או מישהו אחר? לא, אם אתה, אז אתה מרוב סגור. תתייעץ עם מישהו שאין לו עסק בדבר. תגיד לו, תשמע, אני רוצה להקל בזה, אני לא רוצה לעשות את זה, אני לא רוצה לעשות ככה. שהוא יגיד לך איך זה נראה. שהוא ישאל את השאלות. ושהוא ייתן את התשובות יחד איתך. כי אם אתה נותן לעצמך, אתה משוחד בעצלות. ולכן כללו של דבר, חיזוק גדול צריך האדם להתחזק ולהתגבר בזריזות, לעשות המצוות, בשליחו מעליו כובד העצלה מעכבת על ידו. ואני אומר לכם, זה לא רק במצוות, זה בכל דבר ודבר. ותראה שהמלאכים נשתבחו במידה הטובה הזאת שנאמר בהם, גיבורי כוח עושי דברו לשמוע בכל דברו. והחיות רצו ושוב כמראה הבזק. והנה האדם הוא אדם ולא מלאך. על כן אי אפשר לו שיגיע לגבורתו של מלאך. אבל ודאי שכל מה שיוכל להתקרב במדרגתו אליו, ראו לי שיתקרב. אנחנו נורא שואפים להיות חזקים, בעלי ממון, לעשות לנו כל מיני עניינים. המלאך זה לא רק הגדרה של מלאכי מרום. צד הנפש שלנו הוא הצד הרוחני. הוא המלאך שיש בתוכנו. ודוד המלך היה משבח על חלקו ואומר, חשתי, כלומר הלכתי מהר, ולא התמהמתי לשמור מצוותיך. זה הרעיון. הרעיון של הזריזות במצוות ותלמוד תורה, על מנת להגיע לדבר הזה, על מנת להגיע לזריזות, לתיקון המידות, לזריזות בעשיית הטוב לעצמך, לנפש שלך, לחיים שלך, ולא לגוף שלך, לא למנוף, לא לגלגל הרזרבי. רבותיי, הרגליים שלנו, אלה צמיגים. זה הצמיגים של הרכב. שמוליכים את הרכב ממקום למקום, זה הכל, שני צמיגים. והכבד והריאות, וכל מה שיש לנו בחלל הבטן, זה מערכת המנוע. זה לא המנוע עצמו, זה הבוכנות, זה הצינורות של הדלק, זה הכל. זה גושי בשר. שתפקידם לסייע לך לעשות את מה שמותר עליך בעולמך. אז מה מועיל אם אתה עכשיו רכב חדש 2018, נוצץ, אבל אתה לא ממלא אותו דלק ואתה לא יכול להתקדם. הוא סתם עומד, מה מועיל בזה? שאתה מלא שרירי וכולך מנופח, אבל אתה לא עושה איתם כלום. מה מועיל עם זה שיש לך ממון בלי סוף, ואתה לא עושה איתו את הדברים הנכונים? מה תועלת יש בזה? והרי כל זה אתם יודעים בסוף לאן הולך. לשום מקום. זה לא נשאר שלך לעולם. זה זמני. למה אנחנו משקיעים בזמני ולא משקיעים בקבוע? למה אנחנו משקיעים בדברים שנהיים מול העיניים, לאט לאט הולכים ומתקלים? תסתכלו על תמונות החתונה באלבום של ההורים ותראו איך הם נראים היום. מה אתם חושבים? שזה נשאר לעולם? למה משקיעים בדברים שאין בהם ממש? כי אתה רואה רק מה שאני רואה. אתה לא רואה את הרווחים שהשקעת. אתה קונה דירה להשקעה ואתה לא יודע מה יהיה. אז אל תשקיע. אולי הנדלן ייפול. זה אתה עושה. תפסיק עם האמירה הזו מה שאני רואה, כי היא לא אמיתית. אתה בפועל בחיים עושה הפוך. אתה עושה הפוך. אבל בתורה ומצוות אתה מעלה את זה. לא. אתה משקיע גם בנדלן, ולך תדע מה יהיה בעוד 10 שנים עם הנדלן הזה. אתה לא רואה, אתה לא יודע, ובכל זאת אתה עושה את זה. לכן, רבותיי, לעמוד במקום, להתבונן ותכירו את עצמכם באמת. אתם זה לא הגוף. תפנימו. אתם זה לא הגוף. אתם זה לא השכל. 5 יחידות, 50 יחידות, 1,000 יחידות. זה שום דבר. זה לא אתם. זה חשוב לכם, נחמד, טוב. אבל אחרי שתקבלו את התעודות שלכם, אף אחד לא חתום לכם שאתם תעשו עם זה משהו. אתם פשוט מסתכלים על החיים מתוך חלון צר. תשקיעו במה שאתם באמת, בנפש שלך, במידות שלך, במי שאתה באמת. כי זה ילווה אותך עד היום האחרון שלך פה. עד היום האחרון. זה הדבר היחידי שילווה אותך. אם יהיה לך תעודת בגרות עם 700 יחידות, אבל אתה תהיה אדם עם מידות מושחתות, אתה תישאר לבד. ואתה יכול לתלות את התעודה על הקיר ולהתבונן מולה ולעמוד מולה, ואתה תהיה לבד. לא ירצו לדבר איתך, לא ירצו להיות איתך, לא ירצו לעבוד איתך, לא ירצו להיות בקרבתך בכלל. מה זה מועיל? אם תהיה אדם עשיר כקורח, אבל לא סובלים אותו, למי? מי יהיה איתך? ינצלו אותך אנשים שיבואו לחגיגות שלך על חשבונך ואחר כך ילכו. וכשאתה תקרה לך משהו, תישאר לבד. זה אלו מציאות החיים. תפסיקו להתבונן עקום על המציאות. זו המציאות. כל השאר זה דמיון. לכן, הזריזות היא לא רק בתורה ומצוות. הזריזות הוא זה להסתכל מהר על הדברים ולהבחין בין הנדמה לבין האמיתי. כל זמן שאנחנו מסרבים להודות שאנחנו עצלנים ולכן אנחנו לא מתקדמים לשום מקום, במקומות הראויים והנכונים אנחנו נשאר תקועים. אנחנו נתקדם בדברים שאין בהם ממש. הם כלים, הם מסייעים. אתם פה, ואני מברך אתכם שתתמידו ותשקיעו ותצליחו, זה בסדר. אבל אל תשכחו את הצד האמיתי. אתם משקיעים בדבר חולף, בדבר לא אמיתי. אני מכיר אנשים שהשקיעו 5,000, 6,000 או 7,000 שקל כדי להוציא רישיון נהיגה. אין להם רכב, אין להם כסף לקנות רכב, לך תדע מתי יהיה להם רכב, אם בכלל. אבל הם עשו את זה. למה? לא יודע. לא יודע. אדם יכול לצאת...
למה?
אדם, כן, שמה יהיה, יפה. שמה יהיה, וזה מחשבה טובה. אבל רבותיי, זה על שמה. בסדר, אבל זה לא שלו. אבל בשורה התחתונה, אם תזכיר רכב, שנגמר הסחירות, אתה מחזיר. זה בסדר, מיד. אז זה לא שלך. יש משהו אחד שהוא שלך, כל הזמן. זה הצד הרוחני שלך. והוא רק שלך. ואף אחד לא ייגע בו, ואף אחד לא ייקח אותו. ואם לא תשקיע בו, הוא ירק. אז לא להתבלבל. אני מקווה שקצת הכרתם את הנפש, תתחילו לחשוב עליה. כי היא סובלת ומתייסרת מרעב של שנים. תפסיקו, נפסיק להיות עצלים. להתעורר. בהצלחה.